ערב טוב. בימים האחרונים אנחנו דיברנו על לראות את המציאות כהווייתה, על בהירות תודעתית. וגם על המפגש, כן, המפגש שלנו עם מה שאנחנו קוראים אנושיות או, כן, חיים. ואני רוצה כאן להראות גם הדימוי של הביצה ובהירות תודעתית. הרבה מאוד חוויות קורות כאן אצל כל אחד מכם, משעה לשעה, מרגע לרגע. ומה ש... בוודאות נמצאת כחוויה, זו חוויית אי הנחת. אתם מסכימים? אוקיי. ומה שאני רוצה לומר, שחוויית אי הנחת היא לא כי התרגול לא מצליח לנו, או כי אנחנו עוד לא מתקדמים, או כי אין לנו מספיק מיומנות, או כי משהו אצלי לא בסדר. אנחנו נוטים לקחת את ה... שלל החוויות שלנו על הכרית, באופן מאוד אישי, ואפילו קצת אגוצנטרי כזה, להגיד, זה אני, ואנחנו אפילו מוצאים סיבות למה, ומחפשים סיבות איך להפסיק את זה, אילו דרכים איך להפסיק. וכל מה שאני רוצה לומר, שחוויית אי הנחת, היא הבהירות עצמה. זה בזכות הבהירות. כי ביום יום אנחנו... לא עוצרים בכלל כדי לשים לב כמה אי נחת, או במילים אחרות, כן, זה מה שמדובר, ב, כן, הבודה דיבר עליו כסבל, או כאי סביעות רצון. בואו נראה כמה אי סביעות רצון חווינו רק היום, או רק אחר הצהריים הזה. כמה אי סביעות רצון הייתה במהלך אפילו ישיבה אחת. אי סביעות רצון מהתנוחה, כמה אי סביעות רצון יש לנו מהנשימה. כל הזמן אנחנו נושמים ופתאום יש לנו מאבקים איתה, היא לא נשמת מספיק עמוק, היא לא מגיעה לריאות, היא לא יורדת למטה. אני אומרת את הדברים מתוך המפגשים האישיים של אתמול והיום, היא לא מספיק. מה שחוזר על עצמו מאוד, הנשימה שלנו היא לא מספיק משהו. אוקיי? ולכן הנשימה היא מקום נפלא, מכיוון שהיא כל כך המיקרוקוסמוס, זה לא רק המציאות, זה משהו עוד יותר. זה ממש להתבונן על נקודה שהיא עוד יותר אינטימית, קטנה, שמייצגת שם את כל טבע הדברים, אפשר לקרוא לזה ככה. וטבע הדברים, כפי שאנחנו בתגובתיות שלנו למציאות הזו, שנקראת נשימה, היא סך הכל נושמת. ויש מישהו שלא מרוצה, מישהי שלא מרוצה ממנה, אוקיי? ואם זה לא מהנשימה, אז זה מתנוחת הגוף, או זה מהריכוז, או זה מהקולות והצלילים, או זה מכמות המחשבות, או זה מהחדר, מהמים החמים, מהקפה, מהמרחה. זאת אומרת, you name it, זה נמצא בכל מקום, ואתם יודעים יותר טוב, או אולי לא פחות טוב ממני, מכיוון ש... זה חלק מההוויה שלנו. אז מה שאני רוצה כרגע לדבר זה על הסבל כבהיר, כמשהו שהוא לא קורה למישהו באיזשהו מקום בעולם השלישי. הוא לא קורה למישהו כשהחיים שלו מתרסקים. כשיש חולי, אנחנו אומרים סבל. שיש מוות, אנחנו אומרים סבל. אולי שיש פרדות קשות או פציעות, או, כן, אנחנו קוראים לזה סבל. אנחנו לא נוטים להסתכל פנימה באמת ככה על עצמנו ולראות את ה... נקרא לזה בעדינות סבלונים האלה. אנחנו נהיה פה בצניעות, כי קשה לנו להגיד שאנחנו סובלים. הרבה פעמים זה... פתאום אנחנו מקבלים איזה פרופורציה, מה זה סבל. אבל... החיים שלנו מורכבים מאותם אי נחת, מכמויות אדירות של אי שפיות רצון. ולא משנה ממה. זה לא משנה ממה. אפשר, כאילו, בואו רגע אחד, אני לא יודעת אם מישהו בכלל יכול להיזכר באיזשהו רצון שהיה לו לפני שנה, וכבר התממש. אני לא יודעת אם אנחנו יכולים להיזכר בזה. איזשהו רצון. התממש, התפוגג, כאילו, למה? אם זה היה למשהו שאני רוצה, כן, איזושהי הנאה חושית כזו או אחרת, אולי איזה בן או בת זוג, אולי איזשהו חפץ, לא יודעת, פרקולטור, אני לא כל כך טובה במולטימדיות, אבל כל האלה, הגאדג'טים האלה, כן, יש מלא גאדג'טים, אני הפסקתי לעקוב, אבל זה כאלה. אנחנו כל הזמן בטוחים שאם אולי הטלפון החדש או אייפון החדש, הדברים האלו, וברגע שיש לנו אותם, מה קורה? מה?
רוצים משהו
חדש, אבל מה קורה למשהו הישן? הוא, לא רק שהוא לא, הוא הופך להיות, אנחנו לא רואים אותו, הוא מובן מאליו. עכשיו, נגיד שיש חפץ, כי נגיד שבגאדג'טים, כן, יש התפתחות, אז יש את הטוב יותר. אבל תראו איך זה קורה לנו הרבה פעמים במערכות יחסים. במקומות עבודה. תפקידים שאנחנו רוצים. ופתאום הופך להיות מובן מאליו. כמה שהתפקיד היה נחשק, אולי העבודה הייתה נחשבת, ופתאום זה נכנס לשדה הזה, אתמול יונתן קצת דיבר עליו, השדה, זה, לא, זה השדה הניטרלי, וזה השדה שבו אנחנו בשכחה, אנחנו שוכחים בכלל את הערך של הדבר. אוקיי? כי התודעה במקום הזה של, כן, היא באי שביעות רצון, והיא מחפשת את הדבר הבא. אז אי הנחת, הבודה דיבר על אי הנחת כמשהו שלדעת את אי הנחת. זה לא אבן נגף בדרך של התרגול שלנו החיים. זה לא אם אני לא מתרגלת טובה, אולי אם אני לא, כן, אם אני לא הבנתי את המציאות. אי הנחת כשלעצמה, או הסבל הזה, הוא כשלעצמו יש מה לדעת אותו, דע אותו. ומה זה להסכים לדעת אי נחת? מה זה להסכים להיות עם אי שביעות רצון? כי מה קורה לנו כאן כשאנחנו חווים, תודה, מה קורה, אני פשוט אסור לי להסתובב לכאן, אני צריכה לדבר ככה, אתם תסלחו לי. אז מה שאני התחלתי להגיד זה, האי נחת, מה זה לדעת? מה זה להסכים להיות? והתחלנו כאן, תשימו לב למיומנויות האלו שאנחנו מפתחים פה על הקרית, של להיות עם. כן? גם עם אי נחת אפשר להיות. גם עם אי נחת אפשר להיות, בדרך כלל אי נחת מפעיל אותנו. האי נחת לוקח אותנו לפעולה, לחיפוש אחר הנחת. אוקיי? האוטומט שלנו זה אני מחפשת את הנחת, או את הנחמה, כי לא בטוח שתהיה שם נחת, אבל אולי אפילו נחמה רגעית. ליונתן דיבר פה ואמרתי, אוקיי, אם היה פה מקרר בחוץ, בטח היה הוא כל הזמן, כמו לוח המודעות דרך אגב, כמו לוח המודעות, אנחנו כל הזמן מחפשים שם משהו חדש. אולי, כאילו, אולי יקרה משהו חדש היום, אולי ישאירו לי פתק, אולי יודיעו משהו, אולי קרה משהו ב... אוקיי? וזה חשוב לראות את זה, זה חשוב לראות את זה. לאן אי הנחת שלנו מתנקזת? אוקיי? ולהיות, אני כאן רוצה גם לומר שהתרגול הזה, אחד הדברים שהוא דורש מאיתנו, זה כנות. המוכנות להיות בכנות, להגיד כן, זה מה שקורה כרגע. וזה לא שאנחנו לא, כן, אנשים כנים, אבל חלק, זה אולי בשיחה אחרת ידובר, חלק מהתודעה שלנו גם ממסכת מאיתנו את האמת. היא מכניסה אותנו לדפוס, להרגל. וכנות ההזמנה, ולכן אני חושבת שהמרחב הזה של ריטריט הוא מרחב כל כך מיוחד, הוא כל כך מאפשר, כי אנחנו, כן, האפשרות לעצור הרגלים, או לפחות לראות אותם, לפחות לראות. כי ביום יום האוטומט שלנו יפעיל אותנו. האי הנחת שלנו תיקח אותנו. לחפש את הנחת, את הנחמה, את השכחה. את השכחה, רק כדי לא לפגוש אי נחת, אנחנו עושים המון דברים. אנחנו עושים המון דברים. אז אני לא באה כאן כרגע כדי, שוב, אני אומר, זה לא מקום של תוכחה, להפך, זה להגיד, מה שאנחנו חווים כאן, זו הבהירות. מה שאתם חווים על הקרית, זו בהירות, זה בהיר. אוקיי? זה לא כי לא הבנתם את התרגול, ולא כי סיפור החיים, יש לנו נטייה לחשוב, בגלל שאני ככה וככה, וסיפור החיים שלי הוא כזה וכזה, וההורים שלי הם כאלה, וכן, וכרגע אני בן זה וזה, וקרה לי לפני שבוע ככה, הכל במסגרת המרחב הזה שאנחנו קוראים לו חיים. אני לא מכירה את המושג זמן טוב לבוא לריטריט. הרבה אנחנו אומרים, זה לא זמן טוב, כי בדיוק קרה ככה, וזה לא זמן טוב, כי בדיוק אני צריכה לתכנן. אין דבר כזה זמן טוב. כי אם ריטריט הוא מיקרו-קוסמוס שמאפשר לנו רגע אחד לעצור ולהתבונן ולהכיר ולראות מה קורה שם, אז מה שיקרה שם הוא חלק מהשלם שקוראים לו חיים, ומה שקורה לנו על הקרית זה השלם של החיים. קצת, כן? אמרתי הבוקר, בכוונה כל זבוב הופך לפיל, אבל אם זה לא היה הופך לפיל, אולי לא היינו מבחינים בזה. אולי התודעה שלנו הייתה מטטה את זה הצידה, כמו שהיא יודעת לעשות ביום יום. אז אחת מה... אפשר לומר על הדוקה, על הסבל, שזה, מה שנקרא, ללא יכולת להגיע לסכן, הדוקה זה החוסר יכולת להגיע לסיפוק, התודעה שהיא לא מסופקת. מקודם אני חייכתי, ממש ככה ראיתי איך... עכשיו תבינו, זה, אפשר לראות את זה על כל צעד ושעל. בפעם הראשונה שאני פגשתי את התרגול, היה מורה כזה, איש זקן תאילנדי, רופא בדימוס כזה, כשהם יוצאים לפנסיה הם הופכים להיות נזירים, ומאוד יבשוש, כאילו פחות או יותר, זה היה פשוט עושה וי, כזה בודק מה קורה איתי ועושה וי, לא... כל השיחות האלו שאנחנו עושים פה במערב, רק כדי להסיר ספק ולהגביר מוטיבציה, זה לא משהו שקיים במזרח בהכרח. וראיתי מקודם שם מאחור את החיפוש אחרי, גם פה, החיפוש אחרי הקרית הנוחה. החיפוש אחר, כן, איפה המקום המתאים יותר להקשיב לשיחה, איפה המקום המתאים יותר לשבת, באיזה מנח, באיזה קרית. ואני זוכרת יום כזה, עכשיו, אני רק לסבר את האוזן, זה היה ריטריט של חודש, אוקיי? לא של שבוע, חודש. ויום אחד אני מגיעה לפגישה האישית שהייתה לי עם המורה, ואני ראיתי שהוא כבר מסתכל עליי מהחלון באותו יום, ככה, פעם אחת דרכנו נפגשו. ואז הוא שאל אותי, איפה היית היום? מה קרה על הקרית שלך? עכשיו, יש מושג שנקרא rolling the mat. זאת אומרת ש... עכשיו, כשבמנזר אתה מנסה לשבת בחוץ, מנסה לשבת בפנים, מחפש את המקום, ושום מקום הוא לא נוח. הוא ניסה להפגיש אותי שכל היום הזה חיפשתי את המקום המושלם למדיטציה. ובעצם מה שעשיתי זה שמתי את המחצלת וגלגלתי, ושמתי וגלגלתי. אז זה מושג כזה, rolling the mat. ואז רק תשימו לב ככה גם על ה-rolling the mat כאן, כי איפה עדיף ללכת, איפה עדיף לשבת, איך עדיף לשבת, זה החיפוש הזה, התודעה שעדיין מחפשת. אותה אי נחת, או אותו אי שביעות רצון, או אותו חלק שבנו שמפעיל אותנו רק כדי לא לחוות, או... פתיין כזה שזורק לנו כל מיני פתייניות, כן? אני קוראת לו, כאילו זה אותו חלק שאני עובדת אצלו. יותר נכון, כן, אני עבד שלו. ככה, זה הדימוי שלי. כי אותו חלק הוא זה שמתזז אותי ממקום למקום. מספר לי את הסיפור שבמקום אחר, שאני צריכה לעשות ככה רק כדי להיות מסופקת. ואם אנחנו נסכים להסתכל כמה החלק הזה בפנימיות שלנו מנהל אותנו, ואנחנו מאמינים לו, לחלוטין מאמינים לו. אוקיי? כי אנחנו עוד לא באמת רואים, וכאן אני רוצה להביא לא רק את ההיווכחות הראשונית של, כן, הסבל או אי הנחת, אלא שיש לה גם מקור. בארבע אמיתות המאצילות יש לא רק את אי הנחת, מה המקור, ויש לנו פה הזדמנות, ואנחנו מדברים כבר כמה יומיים לפחות על המקור. הרצון או ההשתוקקות. וזה לא רק המשהו שיהיה לי, כי כבר שיש לי, קורה לי עוד משהו. יש לי את הפחד לאבד, ואז אני נאחזת. הפחד לאבד, והרבה מאוד מהאנרגיה נמצא מהרצון לשמר את הדבר. Okay? זה לא רק משהו שאני רוצה שיהיה, זה משהו שאני רוצה שיישאר. ואפשר גם את זה, אני מקווה שאולי גם את זה ככה ראיתם. איך אני משמרת? אז האמת השנייה, המקור לסבל נקרא השתקקות, או אפשר לקרוא לבודה קרא לזה גם עצמה. חלק שכל הזמן משאיר אותנו בצמה. אין שום סיבור, כן? הצמה. לפני שאני אמשיך אל עצמה, אני רוצה עוד קצת לדבר על האי-נחת, שזה לא מחויב שנחווה הרבה ממנו. כשאנחנו מדברים על סבל או אי-נחת, אנחנו לא עסוקים בלקמת כמה. כן, במפגש שלנו, זה לא חשוב כאן מי סובל יותר, למשל. אין פה. זה לא כמה שסובלים יותר, ההתעוררות יותר מהירה. ממש לא, ולצערי יש אנשים שחושבים ככה, שאני צריכה לשבת ואני צריכה לסבול, ואני צריכה, לא רק לסבול, אני צריכה להתעמת עם הגוף, יש כאלה שאומרים, אני צריכה לעבור דרך זה, אוקיי? זה לא חובה, לא צריך לסבול מהכל, אוקיי? וגם זה לא ממש משנה מהי חוויית אי הנחת, כמה אי נחת, לאורך כמה זמן. מספיק שאנחנו ערים אליה, וכאן מאוד חשוב, ערים יודעים אותה. ערים זה לא ראיתי, אלא להסכים להיות. זה הדגש כאן בתרגול. להסכים להיות. אני משתמשת הרבה בתנועה הזאת של כמו להניח את היד, אבל זה למעשה להסכים להניח את התודעה, או להיות עם זה בחוויה מלאה. שוב, לא כדי שהיא תלך ולא בכדי שהיא תישאר. הרבה פעמים אנחנו מחזיקים את אי הנחת כי היא משרתת משהו יותר גדול. לדוגמה, את העובדה שאני סובלת, שכן, להישאר פה עם יש אנשים שרוצים לשמר את הסבל כי הוא משרת משהו, כמו קורבנות ומסכנות ורחמים עצמיים, אז לא על זה אני מדברת. זה לא הכמות, זה מספיקה זיהוי, המספיקה הכנות הזאת שדיברתי עליה, או הבהירות, להגיד, יש פה אי נחת. האי נחת בין אם הוא כאב פיזי, לייאוש, תוקפנות או דחייה, לא משנה, כל האורחים שדיברתי עליהם היום, כפחד גדול, כמשהו שמשתק, לא משנה איך נקרא לו, המוכנות לפגוש. כי באופן פרדוקסלי, יש לנו כאילו פחד לפגוש, כי אם אני אפגוש את הסבל, אולי הוא יגדל יותר. Okay. יש לנו פחד כזה. שאם אני באמת אהיה איתו, הוא ישתלט עליי. ופה מאוד מתאים הסיפור, אני לא יודעת אם אתם מכירים אותו, אתם מכירים את דרקון אין דבר כזה? סיפור כזה, על דרקון. החלק הזה מכיר, החלק הזה לא מכיר. יש פה שניים שמכירים. אני אספר בקצרה. זה סיפור על ילד שקם בבוקר והיה לו דרקון קטן על המיטה. והוא ממש אמר, איזה יופי, יש לי דרקון. ככה ליטף אותו, וממש בגודל של חתלתול. ואז הוא ירד למטה, ואימא שלו הכינה ארוחת בוקר. והדרקון בא, והתיישב על השולחן. ואז הילד אומר לאימא, אימא, יש דרקון על השולחן. והיא אומרת לו, דרקון? אין דבר כזה. והאימא מכינה פנקקים, ושמה פנקק אחר פנקק על השולחן, והדרקון אוכל את כולה. אבל הילד אומר, אם אין דבר כזה דרקון, אז אין מי שאוכל את הפנקקים, אז הוא החליט, כמו האימא מתעלמת, גם אני אתעלם, אין דבר כזה דרקון. בסוף נשאר לילד פנקק אחד שהוא הצליח לאכול. ואז הילד פונה לענייניו, התארגנות של בוקר, והאימא פונה לענייניה, כן, מנקה את הבית וסידורים, והדרקון הולך וגדל. הולך וגדל. הוא כבר נהיה ממש תופס את החלל, את המסדרון, את הפרוסדור, כן? רגל אחד שלו תופס את חלל, ורואים, הציור המצחיק הוא שרואים את האמא שואבת את ה... כן? שואבת את השטיח, מרימה את הזנב של הדרקון ושואבת את השטיח, אבל אין דבר כזה. ומתקדם, ואחר הצהריים מגיע, ואבא, והדרקון הולך לישון. כשהוא מתעורר הוא מריח ריח של מאפים, כן, המאפייה, המכונית של המאפייה עברה. מכונית של המאפייה עברה והריח איתה, אז הדרקון התחיל לרוץ אחרי הריח, ואיתו הבית, כי הוא כבר היה בגודל כל הבית, ואיברים שונים שלו יצאו גם מהחלונות, ואיתו כל הבית, בקיצור האבא הגיע לארוחת צהריים, שואל את הדבר בדיוק שהגיע, אומר, אתה ראית את הבית שלי? מה קרה לו? אז הוא אומר לו, כן, ראיתי אותו. רץ לכיוון הזה. ואז האבא מגיע, רץ אחרי, מחפש את הבית, והוא רואה את האמא והילד עושים לו שלום מהחלון למעלה, והוא מטפס על הראש של הדרקון, מגיע לקומה השנייה, והוא שואל אותם, איך כל זה קרה? אז הילד אומר, זה בגלל הדרקון, והאמא אמרה, אין דבר כזה. זה. ואז היא אמרה, טוב, אבל למה הוא היה צריך לגדול כל כך? אוקיי? ואז מרגע שהאימא אמרה, טוב, אז למה הוא היה צריך לי... היא רצתה להגיד אין דבר כזה, אבל אז היא שינתה. למה הוא היה צריך לגדול כל כך? ובאותו רגע רואים איך הדרקון לאט לאט מרוב היחס חזר למימדים הקטנים שלו, נהיה כמו חתלתול, וזה היה, כל מה שהוא היה צריך, זה פשוט שיראו אותו. היה צריך תשומת לב. שיראו שהוא דרקון. זה הכל. ואני חושבת שזה סיפור מצוין, כי הוא מאוד מאוד ממחיש, באופן בעיניי קצת חבל, כן, קצת טרגי, שאנחנו צריכים שהדברים יגיעו לקיצוניות כדי שנבחין בהם. Okay? וזה, לפעמים אם נשנה משהו בגישה, שהאי נחת הזו מבקשת ממני קשב, היא לא מבקשת שאני אפתור אותה, היא מבקשת פשוט קשב, היא מבקשת כמו התחושות בגוף, שאולי חלקכם שמתם לב מה קרה, כשהיינו מוכנים להיות איתם בקשר, לא לשפוט אותם או לדאוג מהם או לנסות להימנע, מה קורה כשאני מוכנה להיות פשוט בקשר? אז כאמור אנחנו מדברים על ארבע אמיתות, אז זו האמת הנאצלת או המאצילה הראשונה, ויש לה מקור, כן? ואני רוצה קצת לדבר על המקור. המקור כבר הזכרתי מקודם, זה ההשתוקקות, כן, החלק המשתוקק. עכשיו, שלא נתבלבל, ואני יודעת שזה קורה לנו מאוד מאוד מהר, ואנחנו מתבלבלים, בין השתוקקות לשאיפות. כן? אני רק אגיד, אני לא ארחיב על זה, אני חושבת שפעם עשיתי על זה שיחה נפרדת, אבל אני רק אומר שהרבה פעמים אנשים שואלים, אז איך אני יודעת? ובעיניי התשובה היא דרך הסבל. אם אני סובלת מזה, סימן שזה תשוקה. אם אני לא סובלת, סימן שזו שאיפה. בסדר? אחר כך תעשו את העיבוד על זה, אבל זה תמיד אפשר לראות דרך הסבל, כי בשאיפה אני מתכוונת למשהו ואני משחררת ואני בזמני החופשי מגיעה, קצת הולכת ימינה, קצת שמאלה, אני מכוונת לאיזשהו כיוון, לאיזושהי מטרה. אוקיי? אבל אני לא כל הזמן בודקת אם אני שם או לא שם. נותנת לעצמי ציונים אם אני שם או לא שם. מצבי הרוח שלי לא מותנים אם אני שם או לא שם. אוקיי? זה ההבדל. אז אני, התשוקה הראשונית היא התשוקה, ושוב, אתמול יונתן הרחיב עליה, מה שנקרא להנאות החושים. כל החלק של מה אני רוצה שיהיה לי, כמה שאני רוצה שיהיה לי נעים יותר, טוב יותר, מרווח יותר. Okay? זה מתחיל בהנאות החושים, זה לא רק. יש שלושה סוגים של תשוקות, אני אדבר עליהם עכשיו. אז החלק הראשון זה מה אני רוצה, כן? איך אני מחפשת כל הזמן לרווח ולחוש את הנועם. המוזיקה הטובה, הטמפרטורה המדויקת, כן? הבגדים היפים, הרבה פעמים זה חלק מאוד גדול מהנאות החושים, הטעמים, המגע, אוקיי? האסתטיקה, אני לא יודעת כמה אנחנו ערים לעובדה שכשאנחנו מגיעים, אפילו משהו לא אסתטי בסביבה, לאיזה אי שקט אנחנו יכולים להגיע, זה חלק מעוד חוש. אז גם החיפוש המתמיד אחר משהו בחושים שייתן לי מענה, יכול להיות שוקולד, זה יכול להיות קפה, וזה יכול להיות כל דבר, כל דבר. זה כל דבר שאני רוצה שיהיה לי, וזה יכול להיות, שוב, דיברתי מקודם על הגאדג'טים, על מה ירווח לי את החיים, מה יעשה אותי שמחה. מה יעשה אותי שמחה? אם זה טיול מסוים, כן? אם זה, הייתי אומרת, סוג של בית, מיקום של בית, סוג עבודה, כמות הכנסה. בואו, כדאי שנשים לב. איפה אנחנו שמים? ואני לא אומרת, בואו לא, כן? לא להיות עם שאיפות, אבל כדאי לראות את התשוקות, שכל הזמן זה, הם מנהלות, משוות. אם אני אחיה בארץ אחרת, הרבה מאוד, אני מכירה, אני לא יודעת איזה, אבל אני מכירה לא מעט אנשים ששנים לא יכלו להתמקם בגלל הכמיהה או הציפייה הזאת, שיום אחד הם יגורו בארץ אחרת. אני לא אעשה עכשיו כלום כי אני רוצה לנסוע, אני לא אעשה כלום כי אולי אני לא אחיה פה. לא. עכשיו, זה מגיע גם מתשוקה, אבל תזכרו שהתשוקה היא גם התשוקה לא לחוות, הרצון לא לחוות. התנגדות. כן? זה לא רק מה אני רוצה לחוות בחושים, זה גם הרבה מאוד מה אני לא רוצה לחוות. אין הבדל. המקומות שבהם הסלידה מפעילה אותי יותר. אוקיי? זה לא פחות. חלק מאיתנו, אנחנו לא נזדהה עם המילה תשוקה, כי אנחנו לא מאלה שרצים לרדוף. כן? אנחנו לא נקום באמצע הלילה ויגיד, וואלה, בא לי את המנה הזאת מהמסעדה. יש כאלה שכן. יש כאלה שרק כל הזמן מנסים ליצור שקט דרך ההימנעות. רק את מה לא לראות, את מי לא לראות, את מה לא לחוות, את איך להישמר. אין הבדל. זאת תשוקה וזאת תשוקה. אז מה אני רוצה שיהיה לי, כן? זו סוג אחד של השתוקקויות. עכשיו יש השתוקקות נוספת, סוג אחר של השתוקקות, זה מי אני רוצה להיות. מי אני רוצה להיות? וכשאני אומרת מי אני רוצה להיות, זה סוג של תשוקה שמנהלת, כי אנחנו, כן, אם זה התואר האקדמי, זה הכרה, זה הטייטל ליד השם שלי, זה אפילו בעיניי היום מתבטא דרך הלייקים בפייסבוק. אוקיי? זה מקבל את הצורה הזאת, זה הרקגנישן. להיות מישהו. אוקיי? להיות מישהי. אולי זה אפילו על להיות רזה, להיות גבוהה, להיות... אוקיי? להיות מישהי. או לחילופין, להיות גברי, להיות לא משנה מה, אתלט, שרירי. להיות מישהו. עכשיו, אני אומרת את זה כדי ש... אני חושבת שבמקום הזה אנחנו יכולים רק לשים לב. כאילו, בבדיקה הפנימית, האם, איך הדבר הזה נמצא בפנימיות שלנו? האם באיזושהי צורה התשוקה הזאת מנהלת? אני, כן, אפילו המקומות, מה זה אפילו? בוודאי שזה כאילו במקומות עבודה ובלימודים וכן. משהו שייחד אותי, עד כמה יש שם איזשהו מאבק לייחודיות הזאת. ושוב, אני לא חושבת שיש משהו, שוב, כדאי לדעת. אם אני לא סובלת מזה, אין עם זה שום בעיה. להביא את המתנות שלי לעולם. להיות, להביא את הייחודיות של כל אחד מאיתנו יש. השאלה כמה זה גורם לנו לסבל. זאת כל השאלה. ויש תשוקה נוספת, חבויה, דומה אבל שונה, לא להיות מישהו. יש תשוקה כזאת, שאני לא רוצה להיות מישהו. אתם מכירים אותה? אוקיי. התשוקה לא להיות מישהו, תודה, עדן. יש פה, יש לי סמן. התשוקה לא להיות מישהי, מישהו או מישהי, או, כן, מנהלת אותנו בצורה עושה. באותה מידה, כמות האנרגיה של ההימנעות מלתפוס מקום, שלא יראו אותי, לא זה, לא, כן? זה, מי שמכיר את זה, זה לא פחות מפעיל. זה נראה הרבה פעמים בשם הצניעות ובישנות, אבל זה סוג של התנגדות. סוג של התנגדות. כן, תשוקה היא לא רק כזו, היא גם אמרנו כזו, וזה לא פחות. והלא להיות מישהו יודע מאוד מאוד לנהל. ובתקופות מסוימות, אם לא מתמסרים לחיים, כן, אני יכולה להגיד לכם על עצמי, אני כל פעם מתמסרת ללהיות מישהו הזה, כי התנועה האוטומטית היא מאוד לא שם. מאוד מאוד לא שם. לא זמן ההימנעות, לא לתפוס מקום, לא זה, לא זה. זה אולי מוזר מהמקום שאני נמצאת בו, אבל תתפלו. הרבה מאוד שנים והרבה מאוד עבודה של התמסרות. זה כמו, אספר לכם משהו, טוב, לא. אני אבטר על זה, זה יכול להתאפס לא טוב. בקיצור, זה משהו שרץ, אני, כן? המשהו שרץ, זה לא להיות מורה, שלא יהיו תלויים בי, לא להיות זה, אוקיי, לא לקחת מקום בעולם, כאילו. ולא מזמן קראתי אחד הפירושים, מישהו שדיבר על ההשתוקקות הזו, אמר שהרבה פעמים ההשתוקקות הזו היא גם זו שמובילה, אני לא יודע, לא חקרתי את זה לעומק, שהיא גם מובילה למצבים של התאבדות, החוסר רצון להיות. אוקיי? אומרת שוב, זה משהו שקראתי באחד שהוא מורה שכתב על זה. אז רק לסבר את האוזן, זה אין הבדל באיזה השתוקקות. עכשיו, ברור שלכולנו מתוך הטבע יש מהכל. חלק מאתנו יש נטייה יותר להיצמד לתשוקה מסוימת, לתלות את יהבנו, את עושרנו במשהו מסוים. אוקיי? משהו מסוים. יותר, כן? זה מה שעושה את ההבדלים בינינו לפעמים במבנה האישיות, בסיפור החיים. זה הדברים האלו. אבל אנחנו לא שונים, ולכן בעיניי זה מאוד מאוד... אני הולכת להגיד את המילה יפה, שאנחנו שותפים לאותה מציאות. אין פה מישהו שהוא טוב יותר, או כן, ברמה שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים ומשליחים החוצה, ונדמה לנו שהחיים של מישהו אחר טובים יותר, ברמת ההשלכה. אם אנחנו זוכרים שכל מה שנאמר עכשיו הוא שותף לכולם, הסבל והגורם לסבל מצוי שם. לכולנו יש תשוקות. אצל כולנו יש אי נחת. עכשיו, כשאני אומרת כולנו, זה לא רק מי שבחדר הזה. כי אם נלך, ואנחנו הרבה פעמים אנשים אומרים לי, טוב, זה בגלל שהחברה שלנו היא חברת שפע, והכל נגיש לנו וזמין לנו, לא, לא, חברים. הבודה לפני כ-2600 שנה, הוא היה זה שהסכים לראות בהיווכחות, כן, בבהירות התודעתית שלו, זה מה שהוא ראה, ואת זה מה שהוא רצה להפסיק. את הסבל הזה, את אי הנחת הזאת, לכן הוא תרגל, לכן הוא חיפש את התשובה. גם לו זה לא היה פשוט. גם לו זה לא היה פשוט. אני לא יודעת אם זה מנחם אותנו, שאנחנו כאן על הכרית, כי זה, אבל זה ממש, לי זה נתן הרבה מאוד השראה שידעתי שמה שאני חווה זה בדיוק מה ש, כן, בדיוק לפחות, זה מה שהבודה חווה, זה האבני דרך שהוא השאיר. והשמחה הגדולה זה שהוא השאיר את האבן דרך גם לשחרור, להפסקת הסבל. השחרור והפסקת הסבל זה, כן, יש לנו, שוב אמרתי, סבל, הגורם. ויונתן אתמול דיבר על האמת השלישית שהיא מדברת על הפסקה, על התנועה הזאת. על לשחרר, על לוותר. אז מה בין התשוקה לבין התנועה הזאת? מה קיים שם בתווך בין הזיהוי של אי הנחת, זיהוי התשוקה להפסקה שלה? זאת התנועה הזאת. אבל מה שהכי חשוב שיכול לאפשר לנו את התנועה הזאת, זו הבהירות. זה לדעת במה אני נאחזת. מה הדבר הזה שאני נצמדת אליו? וכאן אין, אני לא מכירה, אני אומרת בכנות, אני לא מכירה דרך אחרת מאשר מה שאנחנו עושים פה מרגע לרגע על הכרית. מרגע לרגע, הבהירות התודעתית, הלראות, אז כן, ראינו כבר את אי הנחת. אולי אפילו ראינו את הגורם. אולי, אני לא יודעת, אנחנו לפחות מדברים על זה, אני מקווה שגם אתם תראו את הקשר בין אי הנחת לגורם. ואז יש, אז מה אני צריכה לשחרר כדי שיהיה את החופש שעליו אנחנו מדברים? וזה מתבהר כשהתודעה בהירה. אלו התובנות, זה אלה נקודות של אל חזור. Okay? זה נקודות של אל חזור, כי כשמשהו מתבהר, זה שם. אני לא אחוז יותר משהו שאני יודעת ששורף אותי בפנים. זה בדיוק כמו לגעת בתנור. ההיווכחות הזאת, שאני יודעת שאני נוגעת במשהו שגורם סבל, לא נוגעים בו יותר. אבל אם אני לא רואה בו את הסבל, אז אני ממשיכה לאחוז בו, כי אני נמצאת בו עוד עם אמונות לגביו, נמצאת עם דפוסים לגביו, עם הרגלים, שזה מה שמחזיק. אוקיי? Okay? אז זאת התנועה. אנחנו ממשיכים לפתח אותה. אנחנו ממשיכים לפתח אותה, תשימו לב, מרגע לרגע, כי ברגע נתון, התודעה יודעת לבד לעשות את זה. אנחנו לא צריכים עכשיו להתאמץ, לפתוח אצבע ועוד אצבע, כי ברגע נתון של היווכחות, זה פשוט יהיה שם. אוקיי? אז אני רוצה משהו קטן, כי אני תמיד מאוד אוהבת את הקטע הזה, של יעקב רז, אני רק הבאתי קטע אחד מתוך הפואמה הזו שהוא כתב על ארבע אמיתות של הבודה. הבאתי רק את שתי האמיתות הראשונות. האמת הנאצלת הראשונה של הבודה אומרת לי, יש צער. דע אותו עד סופו. כמו לדעת רחוב. כלומר, ללכת בו. רחוב לא מבקש פתרון. הוא מבקש שילכו בו. יש צער, לך בו. האמת השנייה אומרת, הצער נוצר בשל הצמאון, להיות במקום אחר מן המקום שבו אני נמצא. מקום של כאב למשל. הצמאון הוא לכן סיבת הצער והצער עצמו, וגם פריו. והכואב מכולם, הצמאון להפסקת הצמאון. צמאון על צמאון. אז זה יעקב רז, רק את החלק הראשון. אני ממליצה לכם לקרוא את זה, מאוד, מאוד ממחיש ובעיניי מפגיש, וההזמנה היא לכולנו. אני רוצה כאן לנצל את מה שנקרא את הבמה. הזמן פה הוא מאוד יקר. הוא יקר בזכות הפנאי שלקחנו לעצמנו והמרחב שניתן, כן, שגם לקחנו וגם ניתן לנו, הוא ניתן לנו במי שכן אפשר לנו את זה לפעמים מהבית, מהעבודה, והוא ניתן לנו על ידי כאן תובנה והמתנדבים והאירוח בכלל. יש לנו כאן את המרחב הזה. והוא נדיר, הוא נדיר ביום יום שלנו, ולכן אני רוצה להזמין אתכם להיצמד לתרגול. כאילו, יאוש יבוא. אוקיי, אז תראו שיש יאוש. יכולים כבר לראות שזה חלק. ועדיין, אל תוך השתיקה, אל תוך המרחב שממשיך מישיבה להליכה, לישיבה, להליכה, כי לאט לאט התודעה מפתחת את האיכויות האלו של ריכוז ותשומת לב וריכוז ותשומת לב, והם כשלעצמם יודעים להביא את הבהירות מתוכה החוכמה עולה, מתוך הבהירות, והיא מצויה אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אני יכולה לדבר בשמי, אני בטוחה שגם יונתן, אני מאוד סומכת על התרגול הזה, ואני סומכת על הביטוי שהוא יביא לעולם הפנימי שלכם ולחופש. אוקיי, אז קחו את זה, חבקו את זה, ובאמת אין לנו, זה נראה, אנחנו באמצע, אני חושבת היום, וזה זמן יקר. אז בואו נשב דקה. תודה רבה על ההקשבה.